שלום לכולם, ברוכים המאזינים לפודקאסט פשוט וחזק. אני יוסי מזרחי, אני מאמן כושר אישי, אני מלווה אנשים גם באונליין לתהליכים של חיטוב, עלייה במסת שריר, ירידה במשקל ותוכניות אימון בכללי. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כמה זה בעצם פשוט להיות חזק. אני מארח וארח פה בהמשך גם אנשים שונים מתחום הכושר, התזונה, בריאות, התפתחות אישית ועוד כל מיני תחומים אחרים, ובעזרתם אנחנו ננסה להסביר לכם על כל מיני מושגים ודרכים באימונים, בחיים, בתזונה ודי בכללי, על איך בפשטות אנחנו נהפוך את החיים שלכם לטובים יותר ואת הגוף שלכם לחזק וחטוב יותר. בפרק של היום אני מארח איתי שני מאמנים, ברק ורפאל. אני אתן לכם להציג את עצמכם. רפאל, תתחיל לספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה.
שלום לכולם, אני רפאל, אני מאמן כושר אישי כבר כ-5 שנים. הגעתי לתחום ב-2016 אחרי שנחשפתי למאמן שאימן אותי לתחרות בחול. נראיתי מצוין, הרגשתי בפנים קצת פחות, וזו הסיבה שהחלטתי להסב את כל תחום הכלכלה וכל התואר לשים בצד ולהיכנס לתחום האימון האישי.
טוב, וברק?
אז אני ברק, אני מתעסק בתחום הזה של הכושר ואימון בעוד מעט עשור כבר, אם לא סופרים את הצבא, שהייתי גם בצבא שעשיתי את זה.
סופרים.
אז בוא נגדיל את זה אפילו יותר מעשור. לפני 6 או 7 שנים בערך פתחנו את הסטודיו של האימונים, שמשם אנחנו גם כולנו מכירים. אנחנו מעבירים שם אימונים אישיים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה להרבה מאוד אנשים, מעבירים אותם תהליכים.
כן, בגדול שלושתנו מאמנים אישיים. אני חושב שעיקר העבודה שלנו היא עם אנשים אחד על אחד, ויש לזה הרבה ערך מוסף, אני חושב, בניגוד למאמנים שמעבירים קבוצות ודברים כאלה. כאילו, כן, זה טוב לאמן קבוצות, אבל אני חושב שיש ערך מוסף בלהעביר אימון שהוא אינטימי, שהוא זוגי, שהוא אישי, יש לך הרבה קשר אישי עם הבן אדם, ולראות מה עומד מולו, ולא להעביר שיעור, כאילו, אני לא מזלזל בשיעורי פילאטיס, אני חושב שזה מעולה, אבל להעביר שיעור יוגה, נגיד, ל-30 אנשים, אתה לא יכול לראות את האנשים שעומדים מולך, אתה יכול לרצות להעביר להם את הערך הטוב ביותר, אבל...
נכון, אני חושב שזה אפילו מעבר רק ליוגה. זה לאו דווקא באימון יוגה, זה בכל אימון אפשרי אפילו. להעביר אימון לקבוצה גדולה של אנשים, יכול להיות משהו מאוד מאוד לא פרסונלי ומאוד לא מתאים לכל סוג של מתאמן. כלומר, אם אני מגיע עכשיו בתור מתאמן חדש ונכנס לאיזושהי קבוצה גדולה של 30 או 20 אנשים, ואני צריך להתאים את עצמי לאימון שלהם, זה מפספס מכל המטרה. כלומר, אני נכנס באיזשהו מצב שאני נמצא בו, אפילו מצב של מתחיל, מתאמן מתחיל,
כן.
שמגיע לקבוצה שהיא מתקדמת וצריך להיכנס לקצב שלה ולתרגילים שלה, ואף אחד לא יכול, גם אם הם מנסים ומנסים, כן. לגעת בקטנות, לתקן ולעשות, הקצב, כנראה שאני אאבד שם בתוך הקבוצה הזאת, וזה פשוט חבל, חבל על הזמן.
כן, גם מהצד של המאמן, הוא לא יכול למצוא את הדקויות הקטנות שהוא צריך בשביל לשפר ולייעל את האימון של אותו מתאמן. כי מן הסתם, ונוכחנו לדעת, מאמן שמגיע לקבוצה של 20-30 אנשים, רוצה ליצור איזושהי חוויה. הוא לא רוצה להגיע לנקודות הספציפיות, שאם הוא יתעכב עליהם אימון 2-3, זה ייתן בוסט עצום למתאמן קדימה.
אבל אי אפשר בקבוצות. אנחנו גם מגזימים פה עניין של קבוצות של 20. קבוצות של 20-30 זה כבר שיעור גדול של, לא יודע, של קאנטרי. אפילו בקבוצות קטנות של 15, באימוני קרוספיט נגיד. אין אפשרות כל כך למאמן אחד לעבוד עם כל כך הרבה אנשים.
אני יכול להגיד את זה אפילו על עצמי. יש לי קבוצה שהן מגיעות ל8 בנות שמגיעות לאימון.
ו8 זה קבוצה קטנה.
8 זאת נחשב קבוצה קטנה. גם שמה עזבו בנות שאמרו לי באופן אישי, היחס שקיבלנו, הרגשנו שהוא לא בדיוק פרסונלי, ואני לא יכול להגיד להם שהן טועות. כי אם אני רוצה לבוא ממקום כלכלי לעסק וזה, אני יכול להגיד ולתרץ ולעשות. אבל אם אני רוצה לבוא ממקום אמיתי,
כן.
יש פה בעייתיות, קשה לפנות אליהן בצורה פרסונלית ולתקן אחת אחת תוך כדי תנועה.
נכון, יש הרבה יותר דברים מתוך זה באימון. גם דיברנו פה על אימוני קבוצות באחד הפרקים. יש משהו בלהיות שייך לקבוצה ולהתאמן בה שזה מעולה, ויש אנשים שצריכים את זה, שלא נוח להם אחד על אחד, כלכלית, מנטלית, לא יודע, לא נוח להם להיות, והם רוצים להיות חלק מקבוצה. אז אוקיי, אז האימון אולי לא יהיה הכי אפקטיבי, אבל זה כן טוב לאנשים מסוימים גם שיש את הקבוצה והחברה, וזה בעצם מה שמחזיק אותם. דיברנו על זה, זה כמו לקחת חבר איתך לחדר כושר, שהמחויבות שלך היא אלה, ופה המחויבות יכולה להיות גם לקבוצה. אנחנו לא פוסלים את האימונים של הקבוצה, הנה, גם רק מאמן, גם לי יצא לאמן קבוצות, אבל אני מאוד מאוד, אחד הדברים שאני הכי אוהב באימון, זה באמת לאמן אחד על אחד, ולהעביר את הבן אדם, ולדעת לתת לו את הצרכים בדיוק לפי מה שהוא צריך, כאילו, ממש לקחת אותו, ולהביא לו מאלף ועד תף את כל מה שהוא צריך, ממש לתפור את זה כמו חליפה במידה אישית.
לגמרי, אני מסכים. אני גם חושב שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים לזכור שלא כל מתאמן המטרה שלו עכשיו זה להגיע לתוצאות מדהימות או לעשות דברים מטורפים בספורט. יש אנשים שפשוט רוצים להזיז את עצמם ולזוז, ואם המטרה היא כזאת, זה גם באמת בסדר ללכת לאימונים של קבוצות ולהיות חלק ממשהו. עשית זה טוב, אם רצית לקחת איזה שלב אחד למעלה, דרגה אחת למעלה, יש לך איזה מגבלות פיזיות, יש לך דברים שאתה יודע שאתה לא מצליח להשתלב בקבוצה בצורה טובה, אפילו לקחת 10 אימונים אישיים, כן. רק בשביל לשפר טכניקה ואז להצטרף לשם, דעתי יכול לעשות
זה
עבודה.
זה מעולה, כן, ועם זה אני רוצה שנתחיל בשאלה הראשונה, כי הנושא שלנו זה לא אימונים אישיים וקבוצות, אבל השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול את שניכם, זה מה אתם חושבים שהטעויות הכי נפוצות, הכי שכיחות, מה הכי הרבה טעויות שמתאמנים עושים, מה שיצא לכם לראות, מתאמנים בכללי ומתאמנים שלכם, מתאמנים שיגיעו אליכם.
אתה רוצה להתחיל?
כן, אני חושב עוד לפני מה הטעויות, אני חושב שהטעויות נובעות בגלל שהן באות עם ציפיות לא ריאליות. אוקיי. זאת אומרת, מתאמן נחשף לסביבה מסוימת או לסרטונים וכו', והוא חושב שזה קל או שזה בר השגה בתקופה כזו או אחרת, והוא מצייר לעצמו מציאות שהיא לא נכונה, וברגע שהוא מגיע למאמן, בהנחה שהמאמן גם לא מנסה ישר ליצור איזושהי חוויה, אלא פשוט מאבחן אותו, אז הוא קצת מנמיך את הציפיות ונותן לו יותר את המציאות, נקרא לזה מציאות בפנים. אז או שהמאמן באמת נותן לו את המציאות ואז הוא מונע מראש מספר טעויות, או שמתאמן מתחיל לאו דווקא בקבוצה או באימון אישי, אלא אפילו לבד. הוא חושב שהוא יכול להשוות את עצמו לסביבה ולנסות להגיע להישגים שהוא עדיין לא שם. אז הטעות הראשונה זה קודם כל במחשבה שלו.
בציפייה ומחשבה.
כן, מה הוא חושב שיקרה ומה בפועל קורה, ואז הוא מתאכזב ואומר, ניסיתי את הספורט וניסיתי את האימון וזה לא בשבילי וכו וכו. זה עוד לפני, בכלל שהוא נכנס איזושהי תקופה של בוא ננסה מספר חודשים ונראה איך הגוף בכלל מגיב.
כן, זה קורה הרבה מפרסום, מפרסומות, מאינסטגרם, יש ציפייה לא ריאלית לגבי דברים, כמו הפרסומות האלה של הקוביות בשישה שבועות. זה כאילו...
בדיוק, אני באתי לדבר על זה. אני באתי לדבר על זה. אם היית שואל אותי על טעות עכשיו, זה הדבר הראשון שהייתי אומר לך.
זה שש.
זה האנשים שפשוט לא מצליחים להבין שקודם כל התוכן הזה המון המון פעמים הוא שקרי. קודם כל הוא המון פעמים שקרי.
לא המון פעמים, אני חושב 99% מהפעמים הוא שקרי.
הוא שקרי, לגמרי. כן. וגם אם הוא לא שקרי, ומישהו העלה תמונה כזאת, אני לא יכול שמגיע אליי מתאמן, והתמונה שהוא מביא לי זה באמת, תראה את זה, איזה תוצאות הוא ראה לפני ואחרי.
כן.
עכשיו, אם המאמן ומי שפרסם את זה הוא באמת ברמה טובה, ופרסם, הנה תוצאה שהוא קיבל בשישה חודשים, ואפשר לקבל תוצאות מאוד יפות בשישה חודשים.
גם בשלושה חודשים.
גם בשלושה חודשים. אבל בא מישהו ויראה לי בשישה חודשים, הוא מראה את התמונה הזאת מול התמונה הזאת, והם מנסים ומצפים להגיע לזה.
כן.
הם לא יודעים מה קורה באמצע. כי אתה רואה תמונה אחת של לפני, אתה רואה תמונה אחת של אחרי, ואין לך את כל ה-500 תמונות האלה באמצע של השישה חודשים, של העבודה הקשה, המפרכת, של ההשקעה בתזונה, של ההשקעה בהכל. הם חושבים שזה פשוט עושים תמונה בהתחלה, עושים תמונה בסוף.
כן.
וזה לא עובד ככה. הם לא מוכנים לעבוד, כן, כי הם לא מבינים שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל להשיג את זה.
נכון.
וזה לא טעות, אבל זה יוצר טעויות, זה יוצר טעויות בהמשך, ועל זה בסה.
זה יוצר ציפייה לא הגיונית של אני רוצה להשיג תוצאה מסוימת בזמן מסוים, ואז יוצר, א', זה יוצר פוקוס על התוצאה ולא על הדרך, שאני חושב שזאת הטעות הכי חמורה של אנשים. א', הם מתמקדים בתוצאה, שלפעמים זה בסדר להתמקד בתוצאה, זאת אומרת, נגיד אם יש לי חתונה או טיסה לחול או משהו, אירוע גדול בעוד 3-4-5 חודשים, ואני רוצה להיות מוכן אליו, אז זה בסדר, אז אני אעשה איזשהו משהו קיצוני כדי להגיע אליו. אבל אנשים לא רוצים לסגל את הדבר הזה של אורחם. הם רוצים להגיד, כן, אני רוצה תמונת לפני אחרי, ולא אכפת לי מה יהיה אחר כך.
אי, בדיוק, הם לא יודעים להעריך את הדרך, הם לא יודעים להעריך את מה שהם השיגו בדרך הזאת. אנשים שמגיעים מאפס לכלום, אני תמיד אומר להם, הם אומרים לי, אני לא רואה תוצאות, אני לא רואה תוצאות, אני לא רואה תוצאות. מת לפרוס להם את כל התוצאות. אתה עד היום ישבת בבית, צפית בטלוויזיה, לא הזזת את עצמך, לא הרמת דברים בצורה נכונה, הכתפיים שלך לא זזו. אתה פתאום משיג את כל הדברים האלה, אתה מזיז את עצמך 3 פעמים בשבוע, מגיע, מתאמן, זז, מרים. קודם כל, השינוי שעשית הוא ענק.
כן, גם ירדת במשקל, שאם המטרה זה לרדת במשקל.
בדיוק.
אוקיי, אז במקום לרדת 12 קילו,
ירדת... 3 קילו לא מספק, פתאום. אבל זה הבעיה.
זה ההתחלה, זה מעולה.
אני חושב שזה גם תלוי במאמן, כי כשמתאמן מגיע, ולפי מה שהוא נחשף בכל הרשתות, הוא יודע שיש רק תוצאה קוסמטית, אסתטית.
כן.
הייתי שמן, עכשיו אני חטוב. הוא לא יודע שאנחנו כמאמנים יכולים להראות לו עוד המון המון אופציות ודרכים ואיך לקמת הצלחות, אם זה בכלל, כמו שברק אמר, ישבת בספה, כן. עכשיו אתה בקלות, מקפץ, מתלבש, מגיע לאימון, אנחנו רואים את זה גם אצלנו, מתאמנים שהיו מאחרים בכמה דקות, היום מגיעים גם רבע שעה נכון. לפני, כי הוא אומר, עזוב אותך, אני אעשה את החימום לבד, אני רוצה את כל האימון איתך ונשאר עוד 5 דקות אחרי, ליהנות ולשבת, ופתאום יש לו זמן, והוא לא ממהר לברוח מהאימון. זה בכלל ההצלחה. אחר כך גם, אם הוא מצליח לסיים אימון של 45 דקות, ברצף בלי להתעלף כל 5 דקות באימון, זה גם הצלחה. זה לא רק סנטימטרים ביד, או היקף חזה.
הצלחה בכללי זה איך אנחנו בוחרים למדוד אותה, הרי כל דבר יכול להיות הצלחה. גם לקום בבוקר ולהכין משהו לאכול, זה הצלחה לבן אדם שהיה קם דקה לפני, שותה קפה ויוצא מהבית. הצלחות זה פשוט באופן של איך אנחנו נראה אותם ואיך אנחנו נזהה אותם. גם להגיד, אוקיי, מותר לי לאכול היום משהו מתוק, למרות שזה... אני חושב ששלושתנו פה לא אוהבים את המילה תפריט.
נכון.
ולהתנהל לפי זה. כמו שדיברתי עליו מקודם. יש תפריט שיכול להתאים, כן, אם יש לי איזה אירוע מסוים בעוד מספר מסוים של זמן, אז כן, אני רוצה לתת פוש ולדחוף את זה, אבל לחיות לפי תפריט, לא יודע, יש אנשים שזה מתאים להם, שהם צריכים את המסגרת ואת הארגון והסדר, אבל לרוב זה... לא משהו שאני כל כך אוהב ומאמין בו, כאילו אי אפשר לחיות לפי תפריט לדעתי.
נכון, אם נגיד לחיות לפי תפריט, אז באמת אולי לפני איזה מטרה מסוימת, או שיש איזה משהו ספציפי, כמו שאמרתם חתונה, או זה טיסה לחול, או
משהו ספציפי. ואני אומר שאני רוצה להתחתב לקיץ, לא יודע, יש פנג'ויה ואני רוצה להגיע לפנג'ויה יותר חתום.
אפשר לקחת חודשיים ולתת בהם מעמד של להקפיד, גם שם אולי לא להקפיד על התפריט ב-90%, אבל שיהיה קווים מאוד מנחים כאלה ולא להסתכל, אבל כן, אני מסכים איתך. אני חושב שמה שדיברנו קודם גם, אני חושב שהבעיה בתמונות האלה שלפני אחרי ומה שדיברנו על הציפיות של המתאמנים, זה בעייתי גם אצלנו בשיחות בסופו של דבר כשאנחנו מקבלים מתאמן אלינו, כי אנחנו לא יכולים להבטיח לו אורך חיים. אנשים לא אוהבים את המילים כמו תהליך, אנשים לא אוהבים את המילים נכון. של שינויים קטנים ושינויים באורך חיים. כשהם באים עם תמונה כזאת בראש שלפני כן. אחרי ואני רוצה תוצאה, אז הם רוצים לשמוע את הדברים האלה. ואם אנחנו בשיחה מבטיחים להם את הדברים האלה ולא כן. יודעים להעביר להם דברים אחרים, אז שם גם אנחנו איפשהו נכשלנו, אבל זה
כן, לא, אבל
בעייתי.
האמת שבפרק האחרון שיצא, שהוא עוד לא באוויר, אז אף אחד לא יכל לשמוע אותו, ממש אני ואלכס דיברנו על הנושא הזה. עכשיו, אני חושב שחלק מהן במחירות, וחצי מהתפקיד שלנו זה מחירות, זה להראות לבן אדם ולהניע אותו לפעולה, שתהיה לו טובה בסופו של דבר, גם אם הוא כל כך לא, גם אם הוא לא כל כך רוצה. והדרך הכי טובה להניע אנשים לפעולה, ודיברנו על זה, ולא יהיה להם לשמוע את זה, היא דרך כאב. ובסופו של דבר, אני יודע שמה שיהיה לך טוב לבן אדם, עכשיו, סתם, אני לוקח בן אדם שהוא שמן, ואתה שמן ולא בריא, ולא טוב לך במצב הזה. אבל כדי להניע אותך לפעולה, לפעמים אני צריך להראות לך משהו שיכאב לך, גם אם אני יודע שזה לא נעים, וזה קצת גימיקי ושיווקי, אבל אני יודע שהדבר שאני אתן לך, ואני יודע שאם תתאמן איתי, ואם תקשיב למה שאני אומר לך לגבי אוכל והרגלים וכל הדבר הזה, הדבר הזה יהיה לך טוב. אז אין מה לעשות, בהתחלה אני רוצה להכאיב לך, ואני רוצה ללחוץ לך על נקודות לא נוחות, ואני רוצה קצת לקחת את זה מעבר, כדי שבסופו של דבר אנחנו נצא לדרך טובה יותר. לפעמים אין מה לעשות, התמונות לפני אחרי אלה הן מוכרות, עכשיו כשהן מוכרות משהו שהוא פייק והן מוכרות איזה כדורים להרזיה או שייקים כאלה ואחרים, אז כן, אז פה המצב הזה הוא לא נכון, אבל מה אני רוצה? אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעבור אותך לבן אדם יותר טוב, אז כן, אז אני צריך להגיד לך מנקות של כואב, וכן אני צריך להגיד לך שאתה שמן, וכן אני צריך להראות לך משהו אולי גרנדיוזי שלא באמת תוכל להשיג אותו, ועם הדרך אני אמתן לך את זה, אבל כן, כדי להניע אותך לפעולה הזאת, אני צריך ללחוץ לך הנקודות שכואב בהם, אין מה לעשות, זה פשוט זה כואב לשמוע, אבל זה ככה.
אבל זה נכון, אין מה לעשות. ככה זה, זה באמת ככה
השתנה. לא, אנשים מונעים מכאב, ממש דיברנו על זה פרק שלם. אנשים מונעים מכאב, אף אחד לא מונג מעונג. לא תגיד לי, אם עכשיו אני חטוב, אני נראה טוב, למה שאני אשקיע עוד מאמץ כדי להיות יותר? אני לא רוצה את זה. באמת, אני לא רוצה להשקיע מאמץ במקומות כאלה. אם אני מרוויח מלא כסף, למה שאני אלך לעבוד שעות נוספות? כאילו, אני לא צריך. אבל כן, לבן אדם שמרגיש שהוא נוח לו במשקל, והוא קצת שמנמן אבל לא מספיק, ונגיד יש לו חברה, אז אני אגיד, מה אני צריך את זה עכשיו? אז כן, אתה רוצה ללחוץ על הנקודות האלה, אתה רוצה להגיד לו, מה, ואיך תלך לים בקיץ? תוריד חולצה, תרגיש נעים, יהיה לך כיף. זה כאילו לא נעים לשמוע, ואתם מסתכלים על זה באופן כזה, אבל כן, אם אני רוצה לדעת ולהעביר את הבן אדם שינוי נכון, אני צריך ללחוץ על המקומות האלה.
אני מחכה שהפודקאסט שלך היה לי עכשיו.
שיהיה לשמוע. כן. אז זה אחד הדברים, ואני חושב ששוב, אנחנו נחזור לעניין של הטעויות, וכשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אז הכי חשוב, אצלנו, בתור מאמנים לדעתי, זה ללמד ולהרגיל להרגלים. זאת אומרת, אם אני כותב לבן אדם תפריט, ואני עושה את זה, אבל המטרה של התפריט הוא לא כדי שיהיה לו תפריט בפני עצמו. זה כדי שיהיה לו איזשהו מין קו מנחה, איזשהו הרגל. ואלה הדברים הכי חשובים. לאנשים שבעיקר רוצים להתחתב ולרדת במשקל, אז אני אומר להם, עזוב אותה, את כל השטויות האלה של, אני זוכר, הנה, שיחה עם רפאל מהשבוע, עם המתאמן של רפאל בסטודיו. והוא אמר לי, אני אוכל מלא דברים בריאים וזה. אמרתי לו, אבל אתה יודע מה אתה מכניס, כאילו, מה בסופו של דבר נכנס? איזה הרגלים סיגלת? סיגלת הרגלים שהם לא נכונים. שמעת דברים, אספת דברים שראית בחדשות ובמדיה וזה, שגוזים, שקדים ותחינה זה בריא. סבבה, נכון, זה בריא. אבל אתה יודע כמה קלוריות יש בזה?
אני רוצה להגיד לך איך התחילה השיחה הזאת. כן. התחילה השיחה הזאת שהוא נכנס ואמר, ברק, הבאתי, אכלתי אש היום, הבאתי שייק מריבר. עכשיו ברגע שהוא אמר שייק מריבר, ידעתי שמשהו לא תקין וזה, אמרתי לו, מה איזה שייק הזמנת?
חלבון, עם חלבון.
בדיוק עם חלבון.
בתחינה גם.
בדיוק, הוא בראש שלו, שייק חלבון, אש. עכשיו אתה שואל אותו מה יש בשייק, אז הוא מתחיל. ואז יש שם תחינה באמת, לא יודע כמה סמים, ויש שם דברים, ויש שם עוד שתי פירות, ועוד שתי זה, ועוד שתי זה. בסופו של דבר אתה...
יש שם סילן גם.
סילן, מה? זה כמו דבש, זה כמו דבש.
בדיוק. עכשיו לכאורה הדברים האלה בריאים, וזה גם נכון, הם באמת בריאים, בריאים לגוף. אבל כשאתה רואה להוריד במשקל, אז בריא הוא לא דווקא מרזה. כאילו, אנחנו צריכים בסופו של דבר לראות שהקלוריות הן נכונות לנו. אם אתה מבזבז על משקה כזה, שהוא, סך הכל הוא בסדר,
בסדר, הוא פשוט לא מסביע, הוא...
בדיוק, שייק. והוא מגיע, שבדקתי ל-450 קלוריות, אז 450 קלוריות בשביל 20 גרם חלבון.
אם הייתי רוצה לרדת במשקל, זה לא מה שהייתי בוחר.
בדיוק, הייתי בוחר אולי בארוחה אחרת שתהיה לי פחות סופה.
בוא נראה מה אפשר להרכיב 450 קלוריות. אני חושב שאפשר לקחת סלט גדול, שתי מלפפונים, שתי עגבניות. אפשר לקחת 3 ביצים, 4 ביצים נגיד, עם שתי צהוב. חצי טונה, חצי קוטג' 3%.
וזה מסביע.
ושתי פרוסות לחם, ואני חושב שהגענו פה לבערך 450 קלוריות.
וגם יותר חלבון.
ויותר חלבון, יותר מסביע, אני חושב שיותר טעים. וגם אחרי שאוכלים דבר כזה, אני חושב שמרגישים יותר טוב. אתה יודע, בכל ההרגשה הזאת הכנתי לעצמי, וזה...
אגב, זה כן. גם נכון, אתה יודע, אני תמיד ממליץ כאילו למתאמנים שלי שמסיימים אימון או הליכה, לא, לא דווקא בגלל הארוחה עצמה, או לאכול אחרי אימון או משהו כזה, תמיד כן. אני ממליץ להם שיסגלו לעצמם איזשהו אורך כזה של חיים, שהם מסיימים את האימון, או מסיימים את ההליכה, או מסיימים את הריצה, לכו הביתה. תעשו לכם איזה מינה כזה שאתם מכינים. נכון. מכינים לעצמכם איזה ארוחה כזאת כן. של סלט, משהו בריא כזה, שזה יבוא ביחד עם האימון. כן. תעטפו את עצמכם בכל נכון. היום, בכמה שיותר זמן, של משהו, של איזשהו אורך חיים כזה שהוא יותר בריא, שהוא יותר נחמד.
כן.
וזה באמת עובד.
זה, כי זה, בסך הכל החיים שלנו כולם הם אוסף של הרגלים, וככל שנכניס לעצמנו הרגלים יותר מקדמים וטובים, פה אנחנו מדברים על עניין הבריאות והכושר והחיתוב. יש מלא הרגלים. אני יודע על ברק שלאחרונה הוא סיגל הרגל של לקום בבוקר, חמש בבוקר, לקרוא ספר.
רבע לחמש. רבע לחמש, וואו. אני עושה טיפוח עצמי, טיפוח אישי. טיפוח אישי מרבע לחמש עד חמש.
מה זה טיפוח אישי? הפנים וזה? ואיזה כיף זה?
מטורף.
כן.
אבל אני לא יודע כאילו להגיד אם זה כיף, כאילו סתם צרקתי מטורף עכשיו, זה לא באמת כזה כיף, אבל זה כן כיף, כי אני שיניתי את הרגלים שלי, נגיד הייתי רגיל לסיים את הבוקר, את היום העבודה, ואז משם לגרור את עצמי כל הזמן לאימון, גם זה היה מאוד שוחק, כן. אני עושה את זה באמת עשור, כאילו, כן. מסיים את האימוני בוקר, הולך, מתאמן, חוזר, מכין אוכל, חוזר לעבודה, באמת מאוד שוחק.
כן.
והחלון הזה של הצהריים, במקום לנצל אותו באמת לדברים מועילים וטובים, מצאתי את עצמי כאילו מושך אותו כל הזמן, שותה עוד קפה, מחכה, הולך, עושה וזה. פתאום שאתה קם בחמש בבוקר באמת, ואני מספיק לעשות, שיניתי את כל הרגלים. אני הולך להתאמן בבוקר, אני אוכל בבוקר, אני משנה, יש לי את כל הזמן בצהריים באמת לעשות דברים טובים ומועילים בשבילי.
כן, אין תירוצים כבר. כל הדברים המעצבנים קרו בבוקר.
נגמר לי זמן, או אני צריך ללכת להתאמן, או אני צריך להספיק לאכול, באמת יש לי זמן לעשות מלא דברים. מלא דברים, וזה באמת
אנחנו לא אומרים לכל מי שמאזין, אתם חייבים לקום בחמש בבוקר כדי לעשות את זה, לא חייב. אני לתקופות הייתי קם בשש, והייתי מספיק לעשות הרבה דברים. אני גם לא אוהב להתאמן בבוקר. כאילו, אני לא אוהב, עייף מדי, אני אוהב להתאמן אחר הצהריים, ערב, זה כל אחד שיעשה מה שטוב לו.
בדיוק.
אבל העניין הזה של לעשות דברים למען עצמכם, וללכת להתאמן, ולהכין לאכול, ולשים לב למה אתם אוכלים, זה הרגלים שאנחנו מסגלים שהם לא טובים לנו רק בפן הפיזיולוגי, לדוגמה, של מה אני מכניס לגוף שזה עושה לי טוב. זה גם בקטע המנטלי של אני מעריך את עצמי יותר, ואני עושה למען עצמי יותר, ואז זה תורם לי להרגשה, ואז זה כמו גלגל שדוחפים אותו, והוא תופס אנרציה, ואז הוא נהיה מהיר יותר ומהיר יותר, וזה בדיוק הדברים האלה. אז אנשים ש...
אז אם נחזור רגע למתאמן שלי מאתמול,
כן, לא נזכיר שמות.
כן, אם כבר נדבר ככה על רגשות ותחושות, יש לפעמים, לפי דעתי, איפה מאמנים יכולים ליפול.
אנחנו עוברים כבר למאמנים, יאללה, בוא נעבור גם למאמנים.
אותו מאמן, אני,
כן.
נתן למתאמן הזה עכשיו תקופה של רגיעה. כן. למה? כי הוא ירד כמעט 50 קילו.
וואו, באמת?
אז, כן, אז לפעמים, אם אתה מסתכל מהצד, זה לא משהו שהוא רצה לבחור בו. יש נקודות מסוימות בחיים שהוא היה חייב לבחור בעצמו על פני כולם.
כן.
ואז שאתה יורד כל כך הרבה, ואני כשהתחרתי בעבר והייתי על תפריד מאוד מאוד קפדני וקיצוני, ואתה גם יודע, גם
כן,
אתה התחרת והיינו אצל אותו מאמן.
כן.
מגיעים לאיזה 4% שומן ואתה מרגיש קצת לא
הכי. יש הרבה כיף ויש הרבה, יש הרבה לא כיף גם בתוך הסיפור
כן,
הזה.
אז
אני חושב שיהיה פרק שלם על פיתוח גוף פה.
כן. כן. אז לפעמים כשאתה מדבר על תחושות, אני דווקא כן רציתי שאותו מתאמן קצת ירפה.
כן.
ואז טעות שגם מאמן יכול לעשות, אפילו אני, זה כמה זמן אתה יכול לתת לו להרפות, ועד כמה אתה יודע שהוא חזק כבר באורח חיים החדש שהוא סיגל
בדיוק.
לעצמו, כי אז הוא בשנייה יכול לחזור ולעלות במשקל.
כן. אז, האמת שגם הם עולים קצת במשקל זה בסדר.
זה מצוין.
נכון.
והוא מחייך יותר והוא
כן.
שמח יותר.
ירידה במשקל זה לא תהליך לינארי.
כן, אז גם... שאנחנו בתור מאמנים ובתור מתאמנים חייב לזכור שגם אם אנחנו ירדנו במשקל מצוין, אבל אם 2 קילו יותר או קצת יותר קלוריות גורמו לנו לחייך, אז זה בסדר, זה בסדר, כן? אנחנו בעד צילן, זה טעים.
לא, אני תמיד בעד לאכול אוכל טעים. שוב, חוץ במקומות שאנחנו ממש ממוקדים ואנחנו רוצים לבנות הרגל, כן, בהתחלה לבנות הרגל זה קשה קצת, אז... אנשים נלחצים מזה, רגע, אני לא אוכל כלום, אבל לפעמים בחודש הראשון של תהליך, כן, אני רוצה שלא תאכל כלום, אני רוצה רגע שתוציא לך לגמרי את ההרגל הזה, של ללכת לאכול משהו טעים אחרי האוכל, כי זה סתם, זה הרגל מגונה, גם אני חוטא בו לפעמים, אבל אני שם לב מתי אני מגזים ומתי לא, אני כבר יודע, ההרגלים שלי הם כל כך מאוזנים וטובים מסביב זה, אני בטוח שגם לשניכם, והרבה אנשים גם ששומעים אותם שהם כבר מתאמנים ויודעים, אני נגיד, אין אצלי ארוחה שאין בה חלבון. כאילו, לא קיים דבר כזה, זה לא בלקסיקון שלי. גם...
זה קו מנחה.
נכון, גם ההורים שלי מנחה. כבר יודעים, כי שנים אני ואחי בתוך הדבר הזה. אין ארוחה אצלנו בבית שאין בה חלבון.
אתה מכיר את זה שאתה אוכל משהו ואתה אומר, זה לא ארוחה, כי אין בה
זה
חלבון?
זה לא ארוחה,
סתם, אין בה חלבון,
סתם נשנשתי.
סתם נשנשתי. נכון,
כן,
סתם נשנשתי.
נכון.
אם אין בזה חלבון, זה לא ארוחה.
זה לא נחשב ארוחה, וגם ההורים שלי יודעים, וגם כשאנחנו הולכים למסעדות ובחוץ, אין דבר כזה אצלנו בבית, ארוחה שאין בה חלבון. אין, לא קיים.
אז ניקח עוד טעות של מתאמנים,
כן.
כן, שאנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק, זה מתי להגדיר חלבון. כי אם הוציאו עכשיו פסטה,
אוקיי, לא, זה לא
עם חלבון,
הבנתי, לא.
ואז אומרים לך, תדחוף 0.5 קילו פסטה בשביל להגיע לאיזה 30-40 גרם חלבון,
כן.
אז זה לא חלבון.
וגם הפוסטר שהיה בחדר כושר על פיצה דומינוס, שהם עשו פרסומת פיצה חלבון,
כן,
כן, פיצה חלבון, אז גם להגיד שהפיצה הזאת היא לא פיצה חלבון,
כן.
היא פיצה שתמיד הייתה עם חלבון.
תמיד הייתה עם חלבון.
תמיד הייתה עם חלבון.
כשמדברים על חלבון, אני חושב שאני אתייחס לזה במקורות חלבון, ולא צריך גם לשים לב, כי בחלבון יש לנו הרבה דברים שמשנים, כמו האיכות של החלבון, זאת אומרת, כמה הוא קרוב לחלבון הביולוגי שלנו, שחלבונים, דוגמה לחלבון מעולה זה מחלבונים של גבינה, של עוף, של דגים, של בשר, סויה הוא כבר נהיה סביר, קטניות קצת מתחת לזה, ויש נגיד חלבון כמו בפיצה, שזה גלוטן.
נכון.
גלוטן זאת לא מילה מפחידה, גם הסברנו עליה, גלוטן זה פשוט החלבון של החיטה. אם הגוף יודע להשתמש בו כמו חלבון של ביצים, לא. אבל הוא סוג של חלבון, כאילו.
אני חושב שאם, אני כאילו לפחות ככה אני מנחה את המתאמנים שלי, כאילו אני לא מסבך אתם יותר מדי בסוגי חלבון וזה, כי זה...
לא, זה לא, זה משנה לדעת את זה בתור מאמן, כדי לדעת מה לעשות.
בדיוק, בשורה התחתונה, תנסו לחפש חלבון מספיק גבוה לקלוריות מספיק נמוכות. זהו, אם אתם רוצים להגביל להם את החלבון ל-20 ול-250 קלוריות, אפשר, אבל... לא רואה סיבה, אבל סתם שיהיה להם איזה קו מנחה בראש.
בדיוק, זה הקו המנחה. שלהבין שבארוחה אני רוצה שיהיה לי מנת דג, מנת עוף, ביצה, קוטג', גבינה צהובה 9%, אלה מקורות חלבון, טופו, אבקת חלבון שזה מקור לחלבון. אז לא לקחת ארוחה, הנה שוב הדוגמה הקלאסית שלי לארוחה שאני לא אוהב שמשתמשים בה, שזה פסטה שמנת פטריות. כי לקחנו פסטה שיש בה רק פחמימות, לקחנו שמנת שיש בה בעיקר שומן ופטריות, שזה טוב, לא פטריות, זה טעים, כן, זה פשוט מוסיף טעם, אבל כאילו לא צברנו ערך מהארוחה הזאת. עכשיו, היא גם לא מסביעה, היא מאוד טעימה, היא מועדת לנו הרבה דברים במוח שמפרישים לנו דופמין, כי זה יש פה שילוב של כמו חטיפים, פחמימה, חלבון, מלח, פחמימה, שומן, סליחה, ומלח. אבל לא הרווחנו חלבון, זאת אומרת, לא סבנו, לא קיבלנו ערך תזונתי מספק, וכאילו...
ובתור מתאמנים זה לא קידם אותנו ארוחה.
זה לא קידם אותנו, כן, זה יכול להיות מאוד טעים, כהפסקה, כזה, משהו, אבל אפילו אם הייתם מוסיפים לזה טונה, זה היה הופך את זה לאיכותי פי כמה וכמה.
אפשר לאכול לפני.
היה טונה? אני אוהב טונה, אני מוסיף את זה על, כאילו זה
די. שתראה לך נגיד, לפעמים נגיד, אני גם עושה את זה, אם אני קונה איזה פיצה כזאת, מוכנה או משהו, אני שם, אני באמת אוכל לפני טונה.
אני לא, אני שם על, אני שם על, אני אוהב ממש את הפיצה.
אז אני אוכל בצד הטונה, שאני לא ארגיש שאכלתי ארוחה בלי חלבון. אני אוכל קופסה של טונה, ואז אוכל את הפיצה.
פסטה עם טונה. אני ממש אוהב על הפיצות האלה לשים קופסה טונה שלמה, ואז אני...
שרפנו אותה בשביל שהיא תהיה נורמלי.
לא, שרפתי אותה גם כי זה טעים.
שבוע שעבר קניתי פיצה של מעדנות, אמרתי לי שפוך על זה טונה.
נכון, זה מה שעושים, זה טעים.
אני לא אעשה את זה יותר.
אבל למה? אם מישהו שומע ומי שרוצה לנסות, תקנו פיצה. אני אוהב שלושת האופים, זה הכפרות הכי טובות. שלושת האופים, שם על זה קופסת טונה.
אז זה הלבן?
כן, כן, זה טוב. שם על זה קופסת טונה.
הבנתי למה אתה אוהב טונה גם על פיצה.
זה טעים, אבל אני אוהב טונה. טוב, סבבה, בואו נמשיך. עכשיו אני רוצה שנעשה איזה טעויות של מאמנים. עכשיו, בואו נעצור רגע מדימוי גוף ומטרות לא ריאליות, כי אנחנו גם נדבר על זה, אני מדבר על זה בפרק הבא. בואו נלך מבחינת האימון. מבחינת אימון, תרגילים, פציעות, איזה טעויות אתם יוצא לכם? אני חושב שאנחנו מאמנים טובים בסטודיו, אז לא יצא לראות יותר מדי טעויות, אבל שיצא לכם לראות במקומות אחרים.
וואי, יש המון כאילו, השאלה אם... אם להתייחס לתרגיל ספציפי או לא, כי...
לא יכול להתייחס לתרגיל ספציפי. דברים שיצא לך לראות. אני ראיתי הרבה...
וואי, זה מטורף. אני לא חושב שהגעתי פעם לחדר כושר, ונכנסתי לחדר כושר, ולא ראיתי 80% מהחדר כושר עושה כאילו טעויות באימון שלהם.
כן.
עכשיו, יש הרבה חוקים חדשים גם בחדר כושר. המאמנים זה לא כמו פעם, בסדר? גם יצא חוק חדש שמאמן מתחת ל-100 אנשים בחדר כושר, לא חייב מאמן גם.
מה?
בדיוק, יצא חוק חדש. אז גם לא חייב שיהיה מאמן שם. אבל יש מאמן. המאמן יושב בדלפק בדרך כלל, משחק בטלפון.
הוא לא מאמן, הוא מסדר משקולות בדרך כלל, חדר כושר.
גם זה לא, הוא צועק עליך לסדר. אבל נגיד.
שומר על הסדר.
בדיוק. הטעויות שאנשים עושים הן כל כך גדולות. באמת. אני לא יודע אם להתייחס לתרגיל ספציפי או לא, אבל... כאילו, יש לך איזשהו חשק כזה תמיד ללכת ולתקן?
כן, וואי, זה ממש בוער בי.
בדיוק, אבל אתה אומר, לא, אני באימון שלי, וזה לא, אני לא...
אני לא רוצה להתערב בחיים של בן אדם אחר, לפעמים.
בדיוק, אתה דופק מבט כזה למאמן, כאילו, מנסה לעשות לו כזה עם העיניים, שומע, זה, אבל זה לא עובד. אז בוא נגיד, אם אני מתייחס סתם, נגיד, אפילו לטעויות ספציפיות קטנות, נגיד, אני לא אלך לטעויות היותר בעתיות, אני אלך לטעויות כאילו הבייסיק, כי זה מה שרוב האנשים עושים, בסדר, אפילו על מכשירים, בסדר, על מכשירים, שבמכשירים מאוד מאוד קשה לטעות, באמת.
נכון.
מאוד קשה לטעות. כל מה שאתה צריך לזכור בסופו של דבר, זה הגופה שאתה צריך לכוון את הכיסא ואת הידיות. באמת, אם הצלחת לטעות בזה, אז כאילו, כנראה מישהו עשה שם עבודה ממש ממש גרועה. ברגע שכיוונת את הכיסא, אפילו סתם לדוגמה בלחיצת חזה, כיוונת את הכיסא גבוה מדי, והכתפיים שלך פתאום יושבות.
ואז אתה דוחף את זה למטה.
בדיוק. כבר שם כאילו התנועה יוצאת לא טובה. עכשיו, באמת זה טעויות שהן כל כך קל לתקן אותן. זה אפילו לא משהו שצריך לעבור איזה אימון אישי, או משהו שכאילו צריך יותר מדי לתקן. רק מישהו שיכוון לכם את הכיסאות.
כן.
אז... אם מישהו שומע את זה, שהוא יודע שהוא מסתובב בחדר כושר, וסתם מסתובב על המכשירים, ואף פעם לא תקנות, ואף פעם לא זה, לך למדריך. תבקש מהמדריך, אתה יכול להסביר לי רגע, אפילו איך לכוון את הכיסא ולגובה, תרשום לך את זה על דף, יש שם מספרים.
כן, אפילו לא חייב ללכת למדריך, אני חושב שיש דברים שהם כל כך פשוטים. יש לי נגיד מתאמן שעכשיו הוא הולך לחדר כושר לבד, ואני לימדתי אותו מה לעשות, ובניתי לו תוכנית אימון והכל, ואני מנסה להסביר לו, תקשיב, אתה לא צריך להתבייש בחדר כושר. נגיד, הוא עושה לחצות חזה ורוצה להעלות את המשקל. הוא אומר לי, תשמע, נפל עליי המון. אני אומר לו, אז למה לא ביקשת מישהו לשמור עליך? הוא אומר, אני מתבייש. אמרתי לו, אחי, כאילו באמת, בחדר כושר, זה הדבר האחרון שאתה צריך להתבייש ממנו, שמישהו ישמור עליך.
זה מטורף,
כאילו...
וזה קרה לי השבוע.
כן, אני כאילו כל כך נהנה שמישהו אומר לי, אחי, אתה יכול לשמור עליך? אני אומר, יאללה, כן, אני אעזור לך. כאילו, אני, זה כיף לי, זה, אני אוהב את זה.
היה לי זוג מתאמנים בני 16. עכשיו, בגיל 16 יש לך קטע שאתה מתחרה עם כל מי שנמצא סביבך בגיל הזה, מי מרים יותר בבנץ'. נכון. זה רגע כזה בחיים. ואז הם שניהם התאמנו אצלי, אחד הגיע לבד לחדר כושר בשעה מאוד מוקדמת, בשש בבוקר, לא יודע מה עושה שם בשעה הזאת.
לא ישן בלילה.
כן, זה לא, זה, כן. זה תפקיד שלנו שאנחנו כבר מבוגרים, הוא בן 16. עכשיו, הוא ראה אותי, בסדר? והוא רגיל כאילו שאני זה, וזרקתי לו איזה הערה כזאת, מה, זה המשקל שאתה מרים? סתם בצחוקים. סתם, כי הוא עושה חימום, אתה רוצה לדבר איתו כי לא נעים לך לא לדבר איתו, לא, אם הייתי יכול לא הייתי מדבר, והוא עשה את זה. עכשיו, הוא אמר לי, לא, אל תדאג, זה המשקל שלי, שם ים של משקל, לא יודע כמה היה שם, רחוק ממה שהוא יכול. אני עשיתי לי את התרגיל שלי, את החתירה שלי, אני מסתובב הצידה, אני מוזניון, מסתובב הצידה, אני רואה אותו עם המוט על הבטן, בחוץ, מנסה כאילו, כן, מנסה לקרוא לי. אני הלכתי, זה, עכשיו גם לי היה קשה להרים את המשקל הזה מהבטן שלו. עכשיו, אני רוצה לדבר על שתי טעויות. א', המשקל שהוא שם שם, שהוא היה מוגזם לכל הדעות, זה לא משקל שהוא יכול להרים אותו, בלי ספוטר, כן. אין שום סיכוי בעולם. טעות שנייה שהוא עשה, זה שהוא שם סוגרים על המוט. באמת, אם אתה כבר כן, בלי כן. ספוטר, אל תשים סוגרים על המוט. כן. תן למשקולת ליפול לצדדים, אחרי זה תריב עם המדריך
אפשר,
שקרה
אפשר
משהו.
אפשר גם לשים זה. צריך לדעת, יש roll of shame שאתה מגלגל את זה על הבטן.
בדיוק, אז הוא ניסה
כן,
וזה
לא יודע.
בדיוק. כן. אז לפחות, כאילו, אחד מהם לתקן.
אני חושב שהוא היה יכול להצליח אם הוא היה עובד עם תוכנית אימון מסודרת, ולא זורק סתם משקל על המוט.
רגע.
אם היה לו תוכנית, ובאימון הקודם היה מראים קצת פחות מזה.
אם אולי עוזב את האימונים איתי.
זאת טעות אחרת, כן. זה מסוג האנשים שדיברנו עליהם פה הרבה זמן, שעזוב אותי, אני אעשה את זה לבד.
בדיוק. אבל זה בסדר, זה גם
מקובל. לא, זה גישה מאוד טובה לעשות את זה לבד, אבל כשאתה בא בגישה של אני רוצה לעשות דברים לבד, אתה צריך ללמוד לעשות אותם.
בדיוק.
ולא לבוא ולקפוץ למים. זה כמו שאני אגיד, טוב, אני החלטתי שאני רוצה להיות רופא, אבל אני לא מאמין בכל בתי ספר לרפואה, זה לא, לא צריך את זה. לא,
דלג על השאר אליי. אני ישר הולך לבית חולים.
אני בוא, אני יודע על זה עוד בעיות, כאילו, ככה. זה הרבה מקומות כאלה. אני עשית דיאטה לבד, ראיתי קצת באינסטגרם, שמעתי, אני מוריד פחממות. אני מוריד פחממות, זהו, ואני יורד במשקל, או אני מוריד את הלחם.
שאגב, לפעמים זה עובד, כן? אבל זה פשוט, אין להם איזושהי דרך, איזשהו קו מנחה, הם לא יכולים לשחזר את ההצלחה הזאת אף
לא,
פעם.
הם לא לומדים, זה כמו לקחת תפריט, זה ממש מעצבן אותי, נגיד, שאנשים לוקחים תפריט או תוכנית אימון, אחי, אתה יכול לכתוב לי תוכנית אימון? כאילו, אני יכול, אבל מה תעזור לך תוכנית אימון שלי? אתה לא יודע מה לעשות בה, אתה לא יודע למה קיימים הדברים, איך מתקדמים, מה עושים. אז מה זה יעזור לך שאני אתן לך רשימת מקולת? אם אני אתן לך את הרשימת מקולת שלי של הבית, אבל זה לא הדברים שחסרים לך, אז איך זה יעזור שתקנה דברים שאני צריך בבית שלי?
נכון, גם זה אנשים לא מצליחים להבדיל בין, באמת בין רשימת מקולת לבין תוכנית אימון אמיתית, שיש לה גרפים, צריך לראות כן. גרף של התקדמות, צריך לראות משקלי עבודה, צריך לראות מספר חזרות, טכניקות אימון, שם אלף דברים, ללכת נכון. עם דף כזה שרשום עליו כן. תרגילים, זה לא תוכנית אימון.
לא, זה לא תוכנית אימון. מי שרוצה תוכנית אימון אמיתית, מוזמן להיכנס לקישור שלי באינסטגרם, אני נותן שם, נותן שם תוכנית אימון מסודרת, לא, באמת, שכתבתי, השקעתי, אמיתית, כן, עם התקדמות, מסביר לכם מה לעשות, איך לעשות, כמה לעשות.
קשה, רק תרוויחו.
שווה. נכון, בדיוק. מי שרוצה יותר, יכול לפנות פה לאחד מכולנו, אנחנו נשמח
ללוות אתכם,
ללוות אתכם ולעשות את זה.
להציק לכם, ליצוק עליכם.
בדיוק, מסודר,
להגיע.
יש כל כך הרבה...
לאיים עליכם.
אתה מאיים? אני דווקא מאמן רך יחסית, אני חושב. אני לא מאיים.
לפעמים צריך.
לפעמים צריך שתי סתירות. כן, אנחנו שלושתנו מאמנים שמתמקדים בדברים האלה. למזלי, זה המקום שאני התחלתי לעבוד בו, זה המקום שאני יצא לי ללמוד בו. אז את הטעויות שלי תקנו מוקדם בדרך. זאת אומרת, לא חוויתי את ה... לעשות אימונים למען לעשות אימון, ותמיד יצא לי לאמן את האנשים ככה שרציתי לאמן, ובדרך שאני רציתי לאמן. ומתוך זה אני רוצה ללכת לעוד נקודה שאפשר לקחת אותה גם כמתאמנים וגם כמאמנים. שימו לב לגישה ולדרך שאתם הולכים בה. זאת אומרת, א', דיברתי בנושא של התזונה, דיברנו בכללי על לאסוף הרגלים נכונים, ולא להתמקד בנקודות מסוימות שמביאות רק לתוצאה, אלא לקחת הרגלים ולהתמקד בדרך. זאת אומרת, אם תדעו איך להיות אנשים חטובים יותר לאורך הזמן וחזקים יותר, זה אף פעם לא ילך מכם. כאילו, אף אחד לא יכול עכשיו להגיד לי, כאילו, אם נגיד, עכשיו אני אשמין, פתאום אני אעלה 20 קילו, אני כנראה אדע מה לעשות, וכדי להתחתב מחדש, פשוט להשתמש חזרה בהרגלים שיש לי.
זה נכון, ובגלל זה אמרתי, אני תמיד אומר לאנשים לא להשתמש בקיצורי דרך. כי ברגע שאתה קובע עצמך איזשהו תהליך ואתה יודע ללכת בו, אז גם אם אתה נופל קצת אחורה, זה בסדר, אתה יודע לטפס חזרה, כי כבר עברת את התהליך הזה. מי שעושה קיצורי דרך והגיע מהצד, אם הוא ייפול חצי צעד אחורה, אין לו את הבסיס, אין לו את מה להיחס בו, הוא לא יודע, הוא לא מכיר את הדרך, הוא פשוט קיצר את הדרך מאיפשהו, אז הוא ירד חזרה עד הסוף למטה ויחפש את הקיצור דרך הבא, וככה
הרגעים שלו. אתה רוצה כל החיים לחיות על קיצורי דרך, ועל דברים שעובדים, לא עובדים.
כן, וגם הם מאוד סובלים מהתהליך הזה בדרך כלל, כל הקיצורי דרך האלה הם באמת ציוט.
כי זה רק חודשיים,
אני אסבול, אסבול, זה לא עובד ככה, אפשר ליהנות מזה.
לפעמים גם כשיש לך עדיין תרגלים, כמו שיצא לי לפני שנתיים, אני מתאמן 14 שנה, מכיר את התחום, אבל גם לפעמים שיש לך הרגלים, גם אתה בתור מאמן, אז אתה יכול לדעת גם למה מתאמן מנוסה מגיע אליך, אתה צריך לחוות איזשהו כאב, כאב בלהקריב את הזמן שלך ללכת למאמן שלך, אפילו אני לפני שנתיים עוד פעם רציתי ממש להתחתב, אני מכיר את כל הרגלים, אז איך זה לא עבד לי?
לא,
אז הייתי צריך להרגיש כאב, שילמתי, כאב לי, חטפתי תוך חודשיים.
אנחנו לא מדברים על התשלום כאב, אבל זה כן.
זה כואב בכיס, אבל אתה אומר, אם כבר, אז אני חייב.
כן.
אתה מקריב משהו
בשביל. אתה יוצר מחויבות מול בן אדם אחר.
ברור.
זה גם. כן, אם זה במאמן, אם זה בכסף, אם זה בזמן, יש לנו שלושה משאבים, זמן, אנרגיה וכסף. איפה אני רוצה להשקיע אותם? אני רוצה ללמוד להתאמן לבד, וכן לדעת מה אני עושה או לא לדעת, ולבזבז את הזמן שלי, זה בסדר. יש אנשים, ילדים בני 14, 15, 16, יש להם את כל הזמן שבעולם. הם לא צריכים למהר. אז יש להם הרבה זמן ויש להם הרבה אנרגיה, אין להם כסף. אז עושים מנוי לחדר כושר ולומדים לבד ועושים. ואחד החלקים הכי חשובים בדבר הזה, כמו הרגלים, זאת הלמידה. זה להבין מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים אותו, שאני חושב שזה פקטור גדול מאוד של מאמנים ושל מתאמנים ביחד. יש לי מתאמנים שבאמת רוצים לבוא וללמוד, רוצים לדעת מה אנחנו עושים, למה אנחנו עושים את זה ככה, איך אני משפר את הטכניקה שלי. אתמול אחד המתאמנים שלי רצה ממש ללכת עם חבר שלו לחדר כושר וללמד אותו, אמר לי, בוא תסביר לי קצת איך אני אתן את הדגשים. אמרתי לו, תקשיב, כאילו, בוא, אתה לא ברמה של ללמד אותו, אבל בוא, תראה לו בערך מה לעשות, אתה יודע, אתה עושה את זה כבר די טוב, אז כאילו, אל תאמן אותו, אבל תראה לו שזה, נגיד הוא רצה ללמד אותו סקווט, אמרתי לו, לא, סקווט אל תלמד אותו, אתה לא תסתכל על זה, אבל ליחידות חזק, כן, תראה לו איך תתפוס את המוט, תוריד אותו לפה, זה תעלה, כן, זה בסדר. אז אני חושב שזה אחד החלקים החשובים, ללמוד מהתהליך, זאת אומרת, לא לבוא, פשוט להעביר את האימון ולחכות שהוא ייגמר. איזה כיף זה לראות מתאמנים שכבר פתאום מבינים את הרוטינה של האימון שלהם, גם תוך כדי האימון האישי, שכבר לא צריך להסביר כל דבר ולהביא וללטף ולהחזיק את היד ורגע תעשה ככה שפתאום מבין את התרגיל.
זה לא רק כיף, אני גם חושב שזה כאילו, זה מה שמוכיח בסופו של דבר איזה מאמן אתה. זה באמת מראה על היכולות ועל הרמה של המאמן.
נכון.
ובאמת, אני מכיר את זה, כאילו שאתה שם כבר את ה... הוא יודע כאילו מה הולך להיות את הרגל הראשון שלו, אתה שם לו את זה, והוא לא מתבאס מזה, והתשובה שלו היא לא עוד פעם זה, כאילו הוא מאוד מבין שהוא צריך בזה להתקדם.
למה עושים שלושה סטים ולא אחד? למה אפשר צריך לאחר?
אני חושב שיש עוד טעות, למרות שזה לא דווקא באימון הרגליים, כי אנשים לא אוהבים לעשות סקווט או כאלה, אבל לא טעות שגם מאמנים וגם מתאמנים עושים, זה שהם חושבים שהם חייבים לעשות הרגילים מסוימים שהכלל מסביבם עושה, כמו סקווט או כמו דדליפט. לפעמים יש גוף שלא בנוי לעשות תנועה מסוימת.
זה גם לא רק על תרגילים. זה לא רק על תרגילים, זה לכל דבר. אתה מדבר פה על תרגילים, אבל זה יכול להיות גם באוכל, של אם לי לא מתאים לאכול מאכלים מסוימים או בדרך מסוימת, אז זה לא יעבוד לי. כאילו, אני לא רוצה לעשות את זה. ורפאל פה מדבר על בחירה של תרגילים. אני אישית לא עושה סקווט. אתה עושה סקווט?
אני יכול לעשות נרו סקווט, למשל, הסקווט הקלאסי, קשה לי,
לא
לייצר אנרגיה, כשאני עושה נרו סקווט, אני אש, אתה מבין? אז
כן.
הגוף שלי כנראה לא בנוי לעשות את הסקווט הרגיל, אלא רק במידה קצת יותר צרה, אבל יש אנשים גם, טוב, בוא נעשה אימון רגליים, נעשה סקווט.
כן.
הוא לא יכול לעשות סקווט. לא, אני אלמד אותך, אבל הוא קורס. לא, אתה חייב. לא, יש מלא אופציות, במיוחד אם זה גם מתאמן שמשלב גם חדר כושר תוך כדי האימונים איתך, אז יש לו שם מכונות, כמו שברק אומר, קשה מאוד לטעות. כאילו, אתה רוצה לאמן את הקוואט, האמסטרינג, את הגלוץ. אין בעיה.
מכשיר שעובד
יש מכשירים שעובדים, אולי האימון יהיה קצת יותר ארוך, תצטרך לחכות קצת יותר זמן בחדר כושר עד שדברים יתפנו, כי בדרך כלל הסקוט ריק.
אז... תלוי באיזה חדר כושר.
כן.
האמת שזה הכל באמת כל כך נכון, ויש... ויש את הרגילים למשל, אם כאילו אנחנו מדברים על זה ולוקחים את זה לטעויות של מאמנים דווקא, שמאמנים עושים,
כן.
ויש את הרגילים שהם פשוט, את הרגילים שאני קורא להם, את הרגיל במסגרת בטל את המנוי. כאילו, זה תרגילים שאתה נותן למתאמן שלך, והוא אחרי זה יוצא מהדלת. אני לא מבין למה התעקשו תמיד לעשות את זה. יש מתאמנים שזה הסיוט הכי גדול שלהם לעשות ברפי, לצורך העניין. שזה... עוד פעם, אני גם לא יודע...
אני לא, לפעמים אני נותן, לפעמים צריך.
כן, אבל עוד פעם, יש תרגילים, יש כאילו מתאמנים שזה הסיוט שלהם. אני לא רואה את הצורך להביא למתאמן, לעשות תרגיל שהוא הסיוט שלו, כשהוא לא תורם יותר מדי. אם אתה יכול למצוא לו תחליף טוב, שיגרום לו לעשות את התרגיל הזה לאורך זמן ולהיות טוב בו, אז מעולה. אם זה תרגיל שאתה החלטת שזה תרגיל שהוא חייב לעשות, והוא מועיל לו והוא מעולה לו, וזה צריך להתקדם מפעם לפעם עם המשקל, ויש איזו התקדמות פרוגרסיבית במשקלי עבודה, וזה אני מבין. אבל אם יש תרגילים כאלה שאפשר לוותר עליהם ולתת להם המתאמן שלך להתמיד ולבוא בחיוך ולעשות את זה טוב ולמצוא לו תחליף טוב, תעשו את זה.
כן, זה קורה הרבה פעמים, גם כשמאמנים רוצים להכתיב את הדרך של עצמם על מתאמנים שלהם, שזה לא תמיד נכון, זה לא תמיד גישה נכונה. אני חטאתי בזה בהתחלה, היה לי איזושהי תבנית,
כמעט כולם.
היה לי תבנית בראש, אני רציתי לאמן ככה, ככה אני רוצה לאמן, אני רוצה שהמתאמנים שלי ויגיעו ואני אעשה להם את זה. בסופו של דבר זה לא עובד, כי א', זה יכול להיות נחמד, כי זאת הגישה שלך בהתחלה, ואנשים אוהבים אותך, והם רוצים את זה שלך, ולפעמים צריך להתאים את זה. ועוד פעם, כמו שאמרתי, זה נובע לגבי בחירת תרגילים, וסוג האימון, וסוג המאכלים, זאת אומרת, אם בן אדם לא אוהב טונה, אז אני לא אגיד לו תאכל טונה, כי
זה שום דבר אחר. כן.
ויש תרגילים שאנשים לא אוהבים והם חשובים, נגיד מכרעים, כאילו, לנג'י, מכרעים. אף אחד כמעט לא אוהב מכרעים. זה לא כיף, אבל כן, נשלב את זה, כי צריך להבין את הסיבה למה אני לא אוהב. אני לא אוהב כי זה קשה לי, או כי זה לא נוח לי, או כי זה כואב לי ולא נוח לי מבחינת הגוף שלי לעשות את זה. אני אישית לא אוהב לעשות סקווט. אני נורא אוהב את התרגיל הזה, הוא נורא כיף לי בסופו של דבר. אבל האם הסקווט תורם לי למטרות שאני רוצה להשיג? לא, הוא לא עובד לי טוב על החלק הקדמי של הרגליים, בגלל המבנה שלי. הוא תמיד כואב לי קצת בגב מהלחץ של המשקל. כי זה המבנה האנטומי שלי, ככה נולדתי, זה הסקווט. אז אני מחליף אותו בדברים אחרים.
ויש תחליפים.
יש מלא תחליפים.
יש תחליפים. והתחליפים האלה גורמים לך להתאמן יותר טוב, לא
בדיוק. זמן. החלפתי לאק סקווט, ואני פשוט מאוהב בתרגיל הזה. הוא פשוט כל כך כיף לי. אני נהנה. אני מרגיש את מה שלאורך כל השנים לא הרגשתי בסקווט, שהייתי כל כך נחוש בדרך הזאת של לעשות סקווט. וגיליתי את זה במקום אחר. אני אשכרה מרגיש שאני מאמן את הרגליים, אז אני נהנה.
בדיוק. ככה אתה צריך.
זהו. זה מה שאני עושה עם המתאמנים שלי. לפעמים תרגילים מסוימים לא עובדים, לא עובד. אני מאמין מאוד גדול בתרגילי מוט. זאת אומרת, אני אוהב שהם עושים לחיצות חזה ודדליפט, סקווט. אני אוהב גם לאמן ככה, אבל יש אנשים שזה לא מתאים להם. לא יכולים לרדת עם הסקווט.
נכון. ואז בדיוק בא כל היתרונות שלך בתור מאמן, וכל הידע וכל הדברים שרכשת, שאתה באמת יכול למצוא תחליפים בדברים מאוד קלים. ואני רואה את זה הרבה על מאמנים, גם מאמנים כל מיני שעברו בסטודיו, לא הקבועים שהם באמת נשארו והם טובים, אני מדבר על מאמנים שעברו בסטודיו. ואפילו על מאמנים כאילו שאני רואה שהם מסתובבים בחדר כושר,
חדר כושר, אינסטגרם, אנחנו רואים הרבה מאמנים, אנחנו בתחום הזה.
יש איזה רגע אפילו שכאילו אני יושב אפילו על מכונה כאילו, ומגיע מאמן אישי עם המתאמן שלו, ושואל אותי כמה נשאר לך, ואני אומר לו שתיים אפילו, שני סטים, נשאר לי שני סטים, אני חולה על השאלה הזאת, אגב, כמה נשאר לך? אני לא סובל ששואלים אותי כמה נשאר לך, לא עניין לך. לא משנה. ושואל אותי כמה נשאר לך, ו... כאילו, אני אומר לו שניים, אז הוא עומד לידי ומחכה. או, כאילו, אתה מאמן אישי. אתה אמור להיות בעל יכולות. עזוב אלתור. יכולות, כאילו, ידע בסיסי, כאילו, להחליף את התרגיל הספציפי הזה, שהוא גם תרגיל מאוד פשוט, כאילו, בתרגילים אחרים. יש לך את כל החדר כושר בשבילך. לך תמצא תרגיל אחר. באמת, תעשה עם זה משהו. אתה באמת יכול לייצר. הוא לא צריך לחשוב לעמוד לידי 3-4 דקות בשביל לחכות, לעשות לחיצת חזרה עם מכונה.
כן, אבל יש מאמנים שרוצים לעשות את אותו האימון לכל המתאמנים שלו.
בדיוק.
קשה
לו פתאום לאלתר.
אנחנו לא רוצים ללכלך פה על מאמנים אחרים.
לא, חס ושלום.
אנחנו רוצים לתת לכם ללמוד. אנחנו רוצים להבין. זה כמו אני, לפעמים יש פעמים שבלחיצת חזה, כן, אני רוצה לחיצת חזה במוט, וספציפית יש מוט אחד, כן, זה התרגיל שאני רוצה לעשות היום, ואין לי תחליף אליו, כאילו, זה התרגיל שאני מתאר.
אני לא ירדתי על המאמנים, אני דיברתי על הקיבעון בראש שלהם, שהם התקבעו לתרגיל ספציפי, והם לא מוכנים לדור שם, ואפשר.
אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מבינים תנועה מסוימת, ומה אנחנו רוצים להשיג בתנועה הזאת, זה לא משנה כל כך איך נשיג אותה. אם עכשיו אני רוצה לעבוד על שריר הגב בחתירה, אז זה באמת ההבדל אם אני אעבוד בחתירה בקבל, או בחתירה עם מוט, או חתירה עם משקולת חופשית, או חתירה במכונה, המשמעות מאוד יורדת. זאת אומרת, למה שאני אחכה ספציפית למשהו כזה? אלא אם כן זה מתאמן שיודע לעשות את זה רק במכשיר הזה, והוא לא מצליח צורה אחרת.
בדיוק, וזה נדיר שזה המקרה. זה פשוט קיבעון, בדרך כלל זה איזשהו קיבעון, ונוחות, ואפילו לפעמים... טוב, אמרנו שאנחנו לא מרחים... כן, אמרנו שאנחנו לא מרחים, אבל כן, לפעמים עצלנות של לסדר, לכוון, לעשות, להביא, להרים. כן. אבל בסדר.
בסדר, זה טעויות של מאמנים, וטעויות של מתאמנים, זה שימו לב אם המאמן שלכם הוא כזה, אם הוא יודע מה הוא עושה. כאילו, אם הוא נותן לכם לעשות תרגילים בלי שום סיבה, או שהוא מסביר לכם למה אנחנו רוצים לעשות את זה, למה אנחנו רוצים לעשות את זה ככה, אם X כואב לי, אז מה אני עושה במקום זה, זאת אומרת,
האמת,
אם הוא מבין.
כן, אם יש לי טיפ למתאמנים, שמתאמנים אצל מאמנים, שזה מעבר ללעשות את האימון ולהגיע, תשאלו מלא שאלות.
אני, וואי, אני מעזוב ששואלים אותי שאלות באימון.
כן, תשאלו מלא שאלות. קודם כל, המאמן אוהב את זה.
כן.
המאמן חולה על זה ששואלים אותי שאלות.
תלוי סוג המאמן, אבל
נכון.
תחדד לנו כל הזמן את
ה... בדיוק. אתה כל הזמן חוזר על החומר וזה, אני מוצא את עצמי מלא רושם, אני יושב מול המחשב ורושם ורושם חומר וזה, כי זה מחדד לנו את הזיכרון, כי אנחנו לפעמים הרבה זמן בזה, ולפעמים אתה נשאר במקום ולא שם לב. אבל באמת, קודם כל זה כיף ששואלים שאלות. בית, אתה תוכל לשמוע ממנו באמת, טיפים ודברים טובים, כי אתה משלם כסף לא רק על זה שהוא בא ואומר לך, בוא, ואני אקח אותך ואני אעשה לך פה את התרגיל הזה, ואז נלך לתרגיל הבא, ואני אעמוד לידך ואני אדבר קצת על מה עשית אתמול או בסופש. זה לא תמיד המטרה. אם יצאת עם איזשהו ערך מהאימון, אתה משלם כסף גם עבור הידע שיש למאמן. יש לו המון המון ידע לתת, אם הוא מאמן טוב כמובן.
כן.
ויש לו המון ידע לתת, תיקח אותו. קחו את הידע הזה, גם אם יום אחד תחליטו שזה כבד עליכם כלכלית, או שאתם יוצאים לדרך חופשית או משהו, תוכלו להשתמש בידע הזה.
בדיוק.
ועל זה שווה לשלם.
לגמרי. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף, אני רוצה שנתחיל לסכם ככה בקטנה. א', אני ממש נהניתי להקליט אתכם את הפרק, איך היה לכם?
אני נהניתי מאוד.
היה תענוג.
כן, יופי, יאללה, בוא ניתן סיכום בקטנה ככה, עכשיו נפרק את זה לנקודות על מה דיברנו. על טעויות של מתאמנים זה א', שימו לב שאתם מסגלים הרגלים, ולא מתמקדים רק בתוצאה הסופית, אלא תתמקדו בדרך. שימו לכם ציפיות ריאליות ולא לפי דברים ש... קראתם אונליין,
מדיה מכתיבה,
בדיוק, אין קוביות בשבועיים וחצי, כאילו, יש אולי אנשים שהם מניאקים, שכאילו, שדאי,
יחידי
זה אחד, אחד במיליון כאלה, כן, אבל אל תאמינו לכל דבר שאתם רואים ברשת, תתמקדו בדרך ולא בתוצאות, כאילו, גם להתמקד בתוצאות לפעמים זה טוב, אבל בעיקר בדרך, תסגלו לכם הרגלים, הרגלים טובים, כמו שאני מדבר עליהם כמעט בכל הפרקים, תאכלו ירקות, תאכלו חלבון בארוחות, תצאו להתאמן, אירובי, חדר כושר, לא משנה מה שעושה לכם טוב. כדאי לכם לקחת מאמן, אלא אם כן אתם רוצים להשקיע את הזמן והכסף והאנרגיה כדי ללמוד לבד, אז יש מאמן שיכול לחסוך לכם טעויות ולהסתכל עליכם, וזאת בעצם העבודה שלו. תתאמנו עם תוכנית, תתאמנו מסודר, תתאמנו כמו שצריך, תפסיקו לבזבז את הזמן. מה עוד דיברנו? מה עוד אנחנו רוצים לתת ככה בנקודות סיכום שהיה בסוף? טעויות, מאמנים.
טונה על פיצות.
טונה על פיצה, כן, וואי, זה טעים רצח, תנסו. זהו, זה בהרגל של להוסיף חלבון וארוחות.
אז תאכלו את הטונה לפני הפיצה.
לא, לא, שימו את הטונה על הפיצה. בואו נעשה ככה, כל פעם אחד ננסה ככה ואחד ננסה ככה. טוב, אתם רוצים להגיד מילות סיכום? רפאל, ברק, משהו?
אני רוצה להגיד קודם כל שכאילו זה הרגיש לי מאוד טבעי לדבר פה, כי אנחנו עושים את השיחות האלה גם בסטודיו המון, אז בדיוק, אז מאוד כיף. אם אני רוצה מילות סיכום, אז רק באמת לחזור לדבר האחרון שאמרתי, ובאמת, כאילו, כי זה כל המטרה פה של השיחה הזאת הייתה בסופו של דבר, תייצרו קשר טוב עם המאמן שלכם, תמצאו כימיה טובה עם מאמן, זה באמת, הוא יכול להוביל אתכם לדרך מעולה, 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 וגם להמשך. כי אתם לא מתחתנים, אבל אתם מייצרים לכם פה איזה קשר טוב, עם איש מקצוע טוב, שיכול לתת לכם הרבה ולקדם אתכם באימונים שלכם.
כן.
אל תחשבו על זה כהוצאה, תחשבו על זה כהשקעה הכי טובה שאתם יכולים לעשות לגוף שלכם. אם למשך הרבה זמן, כאילו, זה פשוט ישתלם לכם. אתם תגיעו לאיזשהו מצב שבהסתכלות לאחור, אתם פשוט תגידו, זה המהלך הכי טוב שיכולתי לעשות לעצמי.
כן, זה מערכת יחסים מעולה, שזה תן וכך.
ומעבר לזה שבאמת, כאילו, זה כיף, זה פאן, כאילו, אני חושב שאני חבר כמעט של כל המתאמנים שלי.
נכון, אני לא חושב שאנשים באים להתאמן אצל מאמן שהם לא אוהבים.
לא, אני פשוט, באמת, כאילו, מרגיש ממש, כאילו, זה באמת כיף.
כן.
אל תבעלו מזה. זה לא מפחיד כמו שמתארים לכם, וירדו בכם. ויצליפו בכם, ואתם חייבים, זה באמת כיף, זה באמת פאן.
נכון, ואז כל הדברים שדיברנו עליהם, זה בדיוק מה שמאמן עושה, הוא מוביל אתכם את הדרך הזאת, הוא מלמד אתכם ועוזר לכם לראות כמה זה טוב, כמה זה כיף, הוא מראה לכם את הנקודות שבהם השתפרתם, שבהם אתם צריכים להשתפר, והוא בעצם מקצר לכם את כל הדרך, במקום שתלמדו לבד ותסתפחו. טעויות זה טוב, כן, אבל במקום לטעות 10 פעמים, תטעו פעמיים, ויהיה גם מי שיתקן אתכם ישר ויחזיר אתכם לדרך. זהו, אז אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהתארחתם אצלי, היה לי ממש כיף לארח אתכם ולדבר איתכם ולדבר על כל הנושאים האלה.
תודה רבה, יוסי, היה באמת שיחה מצוינת.
נכון.
אם אני יכול להגיד מילה אחת אחרונה.
כן, בטח.
מתאמנים מתחילים, הדבר הכי חשוב, בעיניי לפחות כשאתם מתחילים עם מאמן, זה סבלנות. זה תהליך, זה לא יקרה בין רגע. לפעמים אומרים, קחו לכם 90 יום, ואז תחליטו באמת אם זה מה שאתם רוצים, את האימון האישי או כל ספורט אחר כזה או אחר, יש מלא, העיקר שתזיזו את הגוף,
כן.
אבל סבלנות. אנחנו לא קוסמים, זה לא יקרה מחר, וגם הגוף שלכם, אפשר לדעת באיזה מצב הוא נמצא ואיך הוא יגיב, מהר, לאט, אבל העיקר זה סבלנות.
כן, כן, בדיוק. סבלנות זה, סבלנות והתמדה, זה אלה מילות המפתח. כן. טוב, אז שוב, תודה רבה לכם. בשביל לראות ולשמוע עוד מהתכנים שלי ולקבל עוד מידע על כל תוכניות הליווי, אימונים, אימונים אישיים, אני מצרף פה קישור לאינסטגרם שלי למטה. גם לקבלת תוכנית אימון בחינם, מה שדיברנו עליה באמצע הפרק, יש פה גם קישור שאני מצרף. אני מוסיף גם את הקישורים של ברק ורפאל פה למטה, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, מה שתרצו. יהיה לכם כאן. אני רוצה להגיד גם תודה לאוז נקש מפודקאסט סטודיו שהפיק לנו את הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.